אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew.
אנחנו בשיחה עם חבר הכנסת לשעבר וניצב בדימוס יואב סגלוביץ', שהפך בסוף אוגוסט למספר 2 ברשימת רם. שלום יואב וברוך הבא ל-SBS בעברית.
שלום, נעימון.
אתה מסתובב בחברה הערבית כבר שנים רבות, כסגן השר לביטחון פנים בממשלת בנט לפיד, הובלת תוכנית למיגור הפשיעה במגזר הערבי. אתה מרגיש שמסתכלים עליך אחרת ברחוב הערבי מאז שהצטרפת לרם? יש יותר קבלה או יותר חשדנות?
אני מסתובב כבר, האמת היא, משנת 2019 בחברה הערבית, עוסק בדברים שקשורים לחברה הערבית, וגם במובן בנושא של הפשיעה. אני די מוכר, ואני ככה זה לא, אין איזה שינוי גדול, אני חושב שיש השינוי בעיקר בתחושה איזושהי התלהבות, בגלל שאנחנו לקראת בחירות, ואני מקווה גם לקראת שינוי.
ויש איזושהי חשדנות, בכל זאת, אתה היהודי הראשון שמצטרף למפלגת רם, כולם מקבלים את זה?
כן, אני לא יודע כולם, אבל התחושה שלי לפחות, כי אנשים מסתובב, שיש חיבוק מאוד גדול, שמחה מאוד גדולה שמישהו עשה את הצד הזה, במקרה הזה אני, לכן התחושה היא בפירוש של סוג של התלהבות מהעובדה שאני, עם כל מה שאני מייצג, בחרתי להצטרף לרשימת רם, שזה לא מובן מאליו אצלנו במדינה כרגע לפחות.
ואיך מגיבים אליך ברחוב היהודי?
אז תראו, אני מניח, תראו, זה לא כל כך עבר הרבה זמן, אז קשה לי ללמוד ברחוב, אנשים שאני פוגש, אז תדעת, יש תגובות כאלה ואחרות, מצד אחד התלהבות אדירה, גם של ציבור יהודי, מצד שני אני מניח שלא מעט מרימים גבה, אני פחות נתקלתי כי זה היה רק לא מזמן מצד אחד. ברשתות החברתיות זה עולם אחר לגמרי, זאת אומרת מהתלהבות, פרגון, תקווה, מילים מאוד חמות שלא שמעתי הרבה זמן, ועד דברי נעצה שבמציאות שלנו רשתות חברתיות הן המקלדת או בכלל, או התייחסות הדברים האלה מרמה של גינוי גנאי ועד לרמה של בוגד או תומך חמאס, גם זה קיים. אני בעיקרון פחות מקשיב לקולות האלה, ברור לי שהם יגיעו, בטח בתקופה הזאת של הקצנה דרכה ובכלל רשתות חברתיות, זה מקום שהכל מוקצן שם, אבל אני שלם לגמרי עם המעשה.
ובכל זאת, אני מניחה שזה לא הדבר הכי נעים לשמוע את מילות הגנאי האלה, למה בכלל לצאת למהלך כזה?
אז קודם כל, לגבי מילות גנאי, אז בוא נגיד, זה לא נעים לומר, אני די רגיל, כי גם לפני כן הייתי באופוזיציה, וכפי שאתם מבינים, הקואליציה שהייתה, קואליציית נתניהו, היא גם גזענית, גם לאומנית, כך שגם לפני זה, הדיבור גם בכנסת היה מאוד מאוד נמוך. הסיבה שאני חייתי ללכת על המהלך הזה, כי מתוך ראייה עתידית של מה עתיד שצפון למדינת ישראל, הערבים במדינת ישראל, 21% מהאוכלוסייה, נמצאים בכל מקום, במובן הטוב של המילה, בחינוך, בבריאות, בהשכלה הגבוהה, בבתי החולים, בהייטק. רק בחיים הפוליטיים אנחנו מוקצנים, והקצנה היא הקצנה בגלל פוליטיקאים, לא שאין בעיות, אבל גם אני בתוך רם, אני ומנסור עבאס, יש פערים גדולים מאוד בינינו, בתפיסות העולם. בכל תחום שתראי, אני ציוני, והוא לא... הוא מוסלמי ידוק, ואני יהודי חילוני לחלוטין. זאת אומרת, הפערים הם מובנים בהגדרה, אבל המעשה שאני החלטתי לעשות בבחינתי, המניעים שלו, הם מניעים ישראליים, פטריוטיים, לטובת העתיד של מדינת ישראל. אני חושב שצריך לשים על השולחן ערך מאוד גדול, הוא הנושא של ישראליות, מה משותף לכולנו עם השונות, ולראות עתיד, לא רק להסתכל על ההווה, שהוא הווה לא פשוט, לראות עתיד.
אתה מרגיש שיש לכם שותפים במפלגות האחרות? אנשים שמתחברים לאג'נדה הזאת, לתפיסה הזאת, שיצרו איתכם אפילו קשר, שיושיטו יד?
טוב, קודם כל מנסור עבאס היה, ורם היו חלק מהקואליציה הקודמת. כלומר, מבחינתם היו חלק מהקואליציה הקודמת, וכך שזה קרה כבר, זאת אומרת, הייתה קואליציה. היום השיח הוא מאוד מאוד, נקרא לזה, מבדל. אני מניח שאחרי הבחירות התמונה תהיה אחרת לחלוטין. מפלגות השמאל מרכז, נקרא לזה כך, זה מקום שזה הבית שאני בא ממנו, זה מקום שאני מכיר גם את האנשים, יש שם אנשים מצוינים. אני מניח שאני אהיה חלק מאותו שינוי עתידי שאמור להיות כאן במדינת ישראל, ואני תרום את תרומתי הצנועה ככל יכולתי.
ובכל זאת, אחרי ההצהרה שלך, אחרי שהצרתם ביחד על החיבור הזה ביניכם? הייתה איזושהי מפלגה שיצרה איתכם קשר בצורה כזו או אחרת כדי להתייחס למהלך הזה?
לא, האמת היא שלא. למרות שאני מכיר את האנשים, לא היה איזשהו קשר טלפוני כזה או אחר. תראה, אני עשו כל כולי כרגע באיך להתארגן ברשימת רע"מ, וא' להגדיל את הרשימה, וב' לייצר לה גם אחיזה אחרת, גם בחברה היהודית, גם בחברה הערבית. אני מניח שההצטרפות שלי למפלגה הזו תאפשר מצד אחד גם לערבים שלא היו מצביעים לרשימת רע"מ בעבר, כן להתחבר לקהלים חדשים, גם לקהלים הנוצריים שבמדינת ישראל, חלק מהערבים כאן הם ערבים נוצרים, גם אולי לחלקים בקהילה הדרוזית, בוודאי גם לחלקים בקהילה מהחברה היהודית. אני רואה עתיד אחר למדינה, עתיד של שותפות, ואני חושב שאני מבחינתי רואה את עצמי, קודם כל שובר, מנסה לשבור את הפרדיגמה שלא ניתן לעשות את זה, והדבר השני, לייצר סוג של ראש גשר בין החברה היהודית לערבית. אני נמצא באיזשהו, באופן אישי, באיזשהו מקום ייחודי בנקודת הזמן הזו, שאני מצד אחד יכול לדבר בחופשיות ובצורה ישירה, גם עם חלקים נרחבים בצברה היהודית, נקרא לזה כך, וגם בחברה הערבית. ואני חושב שאני בין הבודדים היום שנמצא בסיטואציה הזאת של דיבור ישיר, לא לעומתי מצד אחד, מאוד ברור מצד שני. זאת אחת הסיבות שהחלטתי ללכת על המהלך הזה, גם בגלל הפוזיציה הספציפית שאני נמצא בה.
אמרת מקודם שיש הבדלים מהותיים בינך לבין מנסור עבאס, ולמרות זאת יצרתם את השותפות הזאת. איך אתה רואה את השותפות הזאת גדלה למרות ההבדלים ביניכם?
אני חושב שבכלל שונות היא לא דבר שצריך לפחד ממנו. תראו, יש ים של נושאים שבהם, כמו שאמרתי, יש בינינו הבדל מצד אחד. מצד שני, יש אוקיינוס של נושאים שהם לא בוויכוח, לא חינוך ולא תרבות ולא תעסוקה ולא טיפול בכל הבעיות של צעירים ולא סיפור בוודאי ובוודאי של הפשיעה הנוראה שמשתוללת בחברה הערבית. אני לא יודע כמה הציבור המאזינים מבין מה קורה במדינת ישראל בחברה הערבית בהקשר הזה. אנחנו בנתונים מזעזעים שלא היו כדוגמתם. אנחנו דומים למדינות הכי גרועות בדרום אמריקה בהקשרים של מעשי הרצח ודברים נוספים. זה לא סיפור פוליטי. הסיפור הזה הוא סיפור של קשב, סיפור של דרך טיפול, של אכפתיות, של שיתוף. זאת אומרת, כל הנושאים שמניתי עכשיו הם בכלל לא בשום דרך של מחלוקת. נושאים של חוץ וביטחון, אז מלכתחילה מנסור מתרחק מהאירועים האלה, יש לי דעה ברורה מה, בכל מיני תחומים, מה נכון לעשות. נושאים דתיים, כפי שאת מבינה, בוודאי שיש בינינו מחלוקת, אבל גם מפלגות הערביות לא דוחפות לשינויים, נקרא לזה, לא דוחפות לשינויים בנושא של דת ומדינה במדינת ישראל. מי שדוחף דווקא זה הקהילה החרדית היהודית במדינת ישראל, ושם אני איפה שהייתי לפני. העמדות שלי לא השתנו, ולא דפוס ההצבעה שלי השתנה, ולא תפיסת העולם שלי תשתנה, וגם לא של מנסור. אנחנו, דרך אגב, אפילו קרה משהו חריג נוסף, אנחנו לא, אני לא חלק ממפלגת רע"מ, אני נמצא ברשימה, כלומר, המצע של מפלגת רע"מ הוא מצע שאני לא מחייב אותי במובן העמוק של המילה, אבל מצד אחד ומן העבר שאני חלק מהעשייה, כלומר, כל הדברים האזרחיים שאנחנו עוסקים בהם, אני אהיה חלק מהם. ודבר נוסף, אנחנו אפילו בצורה שהיא לא רגילה, אין בינינו אפילו שום דבר כתוב. יש בינינו הבנה, יש בינינו אמון, אנחנו מאמינים אחד בשני, סומכים אחד על השני, ואני חושב שגם בזה יש איזושהי אמירה כלפי הציבור שיצביע לנו, אבל לא רק כלפי הציבור בישראל, שאמון הוא לא רק אינטרסים, זה כלי עבודה של פוליטיקאים, כמו שנהוג להרגיש, אמון הוא כלי הרבה יותר אפקטיבי.
אתה ציינת מקודם את נתוני הפשיעה במגזר הערבי, נושא שבאמת התעסקת בו הרבה מאוד שנים. אתה רואה קשר בין עלייה במקרה הרצח והפשיעה במגזר הערבי לבין מה שקורה במגזר היהודי?
קודם כל, תמיד יש קשר. בסוף אין מחיצה בין החברות, אבל הסיפור של הפשיעה בחברה הערבית הגיע לממדים האלה כי הממשלה הזו זה לא מעניין אותה. כלומר, נתונים כאלה זה פשוט, אין הסבר אחר חוץ מחוסר עניין מוחלט. תוסיפי את לעצם העובדה שיש את האנשים הכי פחות מתאימים לטפל בעניין הזה. היום השר לביטחון פנים הוא אדם בלתי קשר לתפקידו, בכל מובן שהוא, גם ברמה הערכית, גם ברמה הביצועית. ראש הממשלה נתניהו, זה לא מעניין אותו, זה לא על סדר עדיפות שלו. ולכן הנתונים הם כאלה, הנתונים קפצו ב-130% מאז שהממשלה הזאת קמה. רק לסבר את האוזן, בשנת 2022 הייתה השנה הראשונה, והייתה השנה היחידה כמעט של ממשלת השינוי, הייתה ירידה של 16%, היו אז 106 נרצחים בסוף השנה. שנת 2025 הסתיימה עם 255 נרצחים. זה מספרים מטורפים ביחס לאחד למאה אלף. זה הזנחה פושעת של ממשלה באמת שאיבדה כל רסן בהרבה תחומים, גם בתחום של הפשיעה.
אני רוצה רגע להבין קצת הסתכלות קדימה. איזה מודל של יחסים בין ערבים ויהודים היית רוצה לקדם? לדוגמה, אתה רואה מבחינת התפיסה שלכם בתי ספר משותפים ליהודים וערבים, איך החיבור ביניך לבין מנסור אבאס מתרגם לחיים של תושבי מדינת ישראל?
הדבר הראשון, אם אני רואה מול עיניי איזשהו מודל שיהיה נכון, גם אם הוא נראה תיאורטי כרגע, הוא מודל שקיים היום בכל בית חולים בישראל. כל בית חולים בישראל שנכנס פנימה ואתה משיל מעצמך את הנרטיבים, את הדעת, את כל הדברים, בסוף אתה נכנס, אתה פוגש שם יהודים וערבים ומוסלמים ונוצרים ודרוזים, גם בסגל, גם ברופאים, גם בכוח העזר, השאלות הזהותיות כמעט ולא נשאלות. הייתי רוצה שאותו מיקרוקוסמוס של בית חולים יהיה איזשהו כלל מדינת ישראל להתנהל בהתאם, זה לא רק בתי חולים, זה נכון גם בתעשייה, במסחר, בהרבה מאוד מקומות. המפתח לעניין הזה שגם החיים הפוליטיים יראו כאלה, עם השונות שבהם, עוד פעם, יש שונות בתפיסות העולם, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, מדינת ישראל עם המתח המובנה שבין מדינה יהודית למדינה דמוקרטית, הוא מתח קיים, אבל בסופו של דבר יש פה 21% שאינם יהודים, שזכאים לכל דבר אחר, ובמובנים האלה צריך לחזור לעקרונות היסוד של מגילת העצמאות. נכון, זה מילים שנשמעות מאוד מאוד גבוהות מלמעלה. אבל בשורה התחתונה זה יכול להגיע גם, תראו, בתי ספר משותפים קיימים גם היום. יש היום בכמה וכמה יישובים בתי ספר משותפים. לפעמים יש בעיה של ריחוק, אבל ללא ספק ריחוק פיזי וגיאוגרפי לבתי ספר משותפים, כי היום היישובים הערביים הם יישובים מבודלים, והיישובים היהודיים באמת ערים מעורבות הם כאלה. אבל אני מסתכל עוד לפני בתי הספר המשותפים. קודם כל להוריד את רמת השיח המאוד בעייתית שיש בין יהודים לערבים, שמשפיעה בעיקר על הפוליטיקה, והפוליטיקה משפיעים על השיח. לכן דעתי, הדבר הראשון צריך לעשות זה לשבור את הפרדיגמה אצל הפוליטיקאים. זה המהלך שאני מנסה כרגע, אני לא רק אנסה, הוא יקרה. ולאחר מכן שתהיה ממשלה שיש בה שותפות של מפלגה ערבית, כמו שהיה בעבר, זה ישנה חלקים גדולים, גם בדיון, גם בשיח, גם בסדרי העדיפויות, וגם ביחס האחד לאחר. בסוף מדינת ישראל צריכים להיות העתיד שלה, באמת כמקום שהוא, כמו שנהגנו להגיד על עצמנו, וגם היום אני אומר אותו, אור לגויים במובן הטוב של המילה. מקום שטוב לחיות פה, זאת המדינה הזאת, שם צריך להגיע.
אתה מדבר על בתי חולים כרצון להתייחס לזה כמיקרוקוסמוס, אבל בתי חולים זה איזשהו סטטוס קבוע. זה לא, אין כאן שינוי. אתה מדבר על לייצר איזשהו שינוי. זה משהו שמקבל בדרך כלל מייצר הרבה יותר התנגדות מאשר התמודדות עם משהו שהוא חלק מהמרקם הישראלי הקיים.
נתתי לדוגמה של בתי חולים, אבל זה לאו דווקא בתי חולים.
גם עורכי דין, כן.
עורכי דין, אוניברסיטאות, מפעלי תעשייה, השכלה גבוהה, מערכת החינוך בהיבטים הרחבים שלה, הגנים, כל מקום בתעשייה ובמסחר, זה קיים למעט החיים הפוליטיים. שבהם יש ניכור ובהם יש רחוק, בכל יתר המקומות יש שיתוף פעולה בין ערבים ליהודים בכל מקום. הפוליטיקאים, ופה אני בא בטענות בעיקר לפוליטיקאים אלינו, קודם כל קיבלנו את הנרטיב של הימין הקיצוני במערכת היחסים בין יהודים לערבים בחיים הפוליטיים במדינת ישראל. ואת זה כוונתי, בלי הרבה חוכמות, לשבור, בלי הרבה עניינים, פשוט ללכת על הדבר הזה ולראות שאפשר, כסוג של דוגמה, תראי, אני הכי במרכאות מיינסטרים שנתפס בתוך מדינת ישראל במובן הרגיל של המילה. מקרן בצבא ומי שהניצב במשטרה, כל המשמעויות של העניין הזה, מקבל את ההחלטה בהנחה שלא רואים אותי כמשוגע, אז זה פותח את החשיבה לאנשים, גם לערבים וגם ליהודים. אפשר אם חושבים אחרת, אני לא נכנע לנרטיבים שמכתיבים פוליטיקאים קיצוניים, דרך אגב פוליטיקאים קיצוניים קיים לא רק במדינת ישראל, זה תהליך כלל עולמי, צריך להיאבק בו.
אתה מאמין שיהיו אחרים שיצאו למהלך דומה כמו שלך, ששותפים לתפיסת עולם שאתה מתאר כאן?
תראה, אני איך משהו שאני יודע אותו גם מההיסטוריה וגם בכלל, בסוף שינויים או דברים מתחילים בהתחלה כמעשה של יחידים. אני מניח שאחרי הבחירות פה ב-27 לאוקטובר, המהלך הזה הוא המהלך שהוא מעבר לתקופת הבחירות. אני מניח ש... בעתיד, ואני גם מקווה, גם מניח, שבשנים הקרובות יש שינוי, ועוד אנשים ייכנסו לדפוסי החשיבה, כמו שאני מציג אותם עכשיו, דרך אגב, התגובות שאני מקבל גם ברחוב היהודי וגם ברחוב הערבי, למעשה זה הם תגובות של, נקרא לזה, שלושה מונחים חוזרים על עצמם כמעט תמיד. אחד זה אומץ, השני זה תקווה, והדבר השלישי, אנחנו צריכים לעשות את זה עוד. זה פחות או יותר דברים שחוזרים על עצמם גם בתגובות, גם ברחוב, גם במקומות נוספים. אני מניח שזה מה שיקרה. לעתים צריך לעשות מישהו בסך הכל להוריד איזשהו שסתום על משהו שקיים. אני לא המצאתי שום דבר. אולי ביטאתי במילים את מה שהרבה מאוד אנשים חושבים, ועכשיו הם יעיזו לדבר יותר. המדינה הזאת היא מדינה טובה, היא מדינה עם כוח אזרחי פעיל ומתפרץ, שעושה המון טוב במדינה, הוא צריך מתועל גם לכיוון הזה.
כן, אני רוצה לסיום לשאול אותך משהו מהזווית של ישראלים שהעבירו את מרכז חייהם לחול ושוקלים להגיע לישראל כדי להצביע בבחירות. מה עמדתך לגבי אלה ש... כבר לא חיים בישראל, ועדיין רוצים ומעוניינים להגיע להצביע. זה נכון, זה לא נכון.
כמה שיותר, שיעשו כל מאמץ, גם אם זה כרוך בעלות ובזמן, זה מה שאמור לייצר סדר יום חדש למדינה, וגם מי שלא נמצא כרגע בישראל, אני מניח שבהמשך הדרך, גם אם הוא לא אישית, יש סיכוי שמי מבני משפחתו או ילדיו, זה ביתו, זה מולדתו של העם היהודי, למי שנמצא פה ומי שלא נמצא פה. וזהותה של המדינה עניין לכל יהודי, כל ישראלי באשר הוא. לא כל יהודי יכול להצביע, כל ישראלי כן. כמה שיותר לעשות מאמץ להגיע, אנחנו לקראת אפשרות גדולה של תיקון, שבסוף צריך לסתכל גם על הדורות הבאים. ולכן זה המולדת של כולם מבחינתי, וזאת תכליתה של מדינת ישראל. זה לא רק מולדתו של מי שיושב בה, ובוודאי לא ישראלים שבשלב זה קיבלו החלטה אחרת ומוצאים את החיים שלהם במקום אחר. מניח שחלק מבני משפטם, ילדיהם, נכדיהם יגיעו לפה. צריך לשמור פה על המדינה הזאת כמדינה יהודית ודמוקרטית, ליברלית, שרואה עתיד אחר למדינה הזאת.
יואב סגלוביץ', מספר 2 במפלגת רע"מ, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה, יום טוב, שקט.
סמנו לייק, שתפו והגיבו. עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.